אז בואו נתחיל. היום רציתי לדבר קצת על פרשת שלח וקצת על ההפטרה, יותר על ההפטרה האמת. אנחנו נדבר על, על המרגלים ומה הטעות שלהם, ובעצם זה עניין של תפיסת עולם, כן? ואת האמונה שהבאה לארץ פתוחה באמונה. צריך באמת להסתכל על הדברים בפרופורציות נכונות. ויכול להיות שזה איפה שהטעות של המרגלים נובעת מזה שכשאנחנו באים לארץ, אנחנו רוצים להגשים משהו רוחני, אבל צריך להגשים את זה. זה אומר שצריך לעשות דברים גשמיים גם להגשים דברים רוחניים. אז יכול להיות שזה איפה שהתפיסה צריך לסדר את זה, כן? אז עכשיו, אנחנו קוראים בפרשת השבוע, מתחילים ככה. וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את הארץ, את ארץ כנען. עכשיו, הרמב"ן מדבר על זה שזה כתוב שלח לך. מה זה העניין של שלח לך? אז הוא מסביר פה, לדעתך, אני, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אני איני מצווה לך, אם תרצה, שלח. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני אביא לו אתכם, כן? אבל אתה רוצה לשלוח אנשים לתור את הארץ, אז אתה יכול. עכשיו, הרמב"ן שואל פה, אז למה הוא רוצה דווקא? מה טעם למשה רבנו בשליחות הזאת? ואז הוא מסביר, בעצם איפה שזה מקווקו בשורה שלישית, כדרך כל הבאים להילחם בארץ נוכריה, ששולחים לפניהם אנשים. בעצם זה דבר טבעי. אנחנו רוצים לכבוש איזשהו ארץ, אז צריך לראות מי זה, איפה זה, מה זה, איך זה נראה בכלל, כן? אנחנו לא סתם באים, אנחנו יודעים שצריך להילחם. להילחם, זה אומר שצריך לעשות משהו גשמי, על אף שהקדוש ברוך הוא מאחורינו. צריך לעשות דברים, כן? וזה, הוא אומר, הוא מביא כל מיני דוגמאות, ואז איפה שזה מקווקו השורה השנייה מלמטה, ביהושע בן נון, שני אנשים מרגלים. אז יהושע בן נון גם שלח מרגלים לפני שהוא נכנס לארץ, ואז הרמב"ן מסביר פה, לא יסמוך בכל מעשיו על הנס. אז פה יש עיקרון שלא סומכים על הנס, על אף שאנחנו נכנסים עם ציווי של הקדוש ברוך הוא, הוא מביא את עמו לארצו, אפילו כאן לא סומכים על הנס, צריך לעשות מעשים פיזיים. ואפילו שזה הדבר הרוחני שביותר, אנחנו נכנסים לא על פי הנס, אלא שולחים אנשים להסתכל, להילחם ממש. עכשיו, אם אנחנו מדברים כבר על יהושע, אז זאת ההפטרה, אנחנו קוראים על שליחת המרגלים שיהושע עשה, ופה אנחנו קוראים את כל פרק ב' בתור הפטרה. אנחנו נקרא רק קטעים ממנו, אבל נשלים את כל הסיפור. כתוב פה ביהושע פרק ב' וישלח יהושע בן נון מן השיטים שניים אנשים מרגלים חרש לאמור לכו ראו את הארץ ואת יריחו וילכו ויבואו בית אישה זונה ושמה רחב וישכבו שמה. אז הם נכנסים לעיר ומטיילים, רואים, עושים מה שמרגלים צריכים לראות, ואז חוזרים בחזרה, אומרים ליהושע, ואז יהושע אחרי כמה פרקים פה עובר את הירדן, ואז הוא מכין את האנשים להילחם המלחמה הראשונה ביריחו. אנחנו קוראים את כל פרק ו' על הסיפור של מלחמת יריחו. וכתוב פה ככה, קודם כל התיאור של יריחו, ויריחו סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל, אין יוצא ואין בא. ואז אומר בפסוק ב' ויאמר השם אל יהושע, ראה נתתי בידך את יריחו ואת מלכיו גיבורי החיל. אז הקדוש ברוך הוא אומר, הנה אני נותן לכם תוכנית המלחמה, אני כבר אומר לך, אני נותן לך את נותן לכם את העיר, אבל אתם עדיין צריכים ללחם, אבל הנה זה כאילו איך זה יתרחש. ואז הוא אומר, וסובת וסבותם את העיר, כל אנשי המלחמה הקיף את העיר פעם אחת, כל תעשה ששת ימים, שישה ימים אנחנו צריכים להסתובב פעם אחת כל שישה ימים, ושבעה כהנים יישאו שבעה שופרות היובלים לפני הארון, וביום השביעי תסובו את העיר שבע פעמים, והכהנים יתקעו בשופרות. אז פה אני הדגשתי את המילה שבעה. שבע פעמים, שבע שופרות, שבע כהנים, שבע, 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 חיפשתי בתוך פרק וב, שזה 26 פסוקים, מופיע המילה שבע 14 פעמים. כאילו, זה מילת מפתח. אז זה גם אומר דרשני, מה זה העניין של השבע? אז קראתי איזשהו פירוש של הרב יעקב בן אבי מרי, שהוא חי בצרפת במאה ה-13, הוא אומר שזה בעצם המלחמה נגד עבודה זרה, שאנחנו אומרים שהעולם נברא על ידי בורא עולם בשבע ימים. אז כאילו השבע מסמל את הבריאה והקדוש ברוך הוא. אני הייתי אומר, או להוסיף לזה, שבעצם אנחנו כובשים את הארץ לשם בריאת העולם שבשבע ימים. זאת אומרת, אנחנו באים לארץ לא סתם לקחת איזשהו פיסת אדמה, היינו יכולים להישאר מעבר הירדן. אנחנו נלחמים על הארץ להשלים את הבריאה, הבריאה שנברא בשבע ימים. אז פה באמת הכבישה, או כבישת הארץ שמתחילה ביריחו, שמסומל על ידי שבע, שבאמת אנחנו כובשים את זה על ידי להשלים את הבריאה שנברא בשבע ימים. אוקיי, ואז הוא ממשיכים, מגיעים לדברים יותר מפורסמים. כתוב פה בפסוק ה', והיה במשוך קרן היובל כשמעכם את כל השופר, יריעו כל העם תרועה גדולה, ונפלו חומת העיר תחתיה, ועלו העם איש נגדו. אז זה כל התיאור שהקדוש ברוך הוא אומר ליהושע. אחרי זה יש לי פה שלושה נקודות. בעצם יהושע מעביר את כל המסר שוב פעם לעם, ואחרי זה הוא מבצע. ואז אנחנו גם ממשיכים וקוראים בדיוק מה שקרה, וטיפול חומה תחתיה ויעל העם העירה. ועכשיו הם צריכים, היו צריכים להחרים הכל. אי אפשר לקחת שום דבר משם חוץ מהזהב שמקדישים את זה למקדש, אבל אחרי זה שורפים את כל העיר, וזה מה שכתוב בפסוק כ"ד, והעיר שרפו באש, כן? ואז אם אנחנו נדלג אחרי כל המלחמה ודברים, בפסוק כ"ו, שלושה שורות מלמטה, וישבע יהושע בעת ההיא לאמור, ארור האיש לפני השם אשר יקום ובנה את העיר הזאת, את יריחו בבחורו יסדנה ובצעירו יציב דלתיה. אז הוא אומר, מי שמעיז לבנות את העיר, אז כל הילדים שלו ימותו. הוא יתחיל לבנות והבחור ימות, והוא יסיים לבנות והצעיר שלו ימות, כן? אז זה די מוזר, כאילו, למה הכללה הזאת, כן? ואיך זה מתפרש, והאם זה באמת נכון, אנחנו רואים אנשים גרים ביריחו, איך זה הולך, כאילו מה אנחנו אמורים להבין מכל זה? אז קודם כל, לגבי הכללה באופן כללי, אז הגמרא מביאה את זה, וכתוב פה, אמר רב חסדא, יריחו דכתיב, והייתה העיר חרם להשם, וישבע יהושע וכולי, הפסוק שעכשיו אנחנו קראנו, ואז איפה שזה מקופקה, והוא אומר, תניא, לא יריחו על שם עיר אחרת, ולא עיר אחרת על שם יריחו. אז הוא עכשיו, הוא מגדיל את הכללה. הוא אומר, לא רק שאסור לבנות יריחו איפה שהוא נמצא, אלא גם אסור לבנות איזשהו עיר אפילו פה, ולקרוא את זה יריחו. כן? גם וגם, והם מביאים...
בארצות הברית
יש לא? כן, בארצות הברית אסור. אסור לבנות עיר ולקרוא את זה יריחו. צריך להבין למה, אבל ואז הם מביאים פסוק להוכיח שבמלאכים כתוב פה ככה, בני חיאל בית האלי את יריחו באבירם בחורו יסדה ובסגוב צעירו הציב דלתיה כדבר השם אשר דיבר ביד יהושע בן נון. אז הוא אומר, יש לנו מישהו שניסה לבנות יריחו, ובאמת כל הילדים שלו מתו בדיוק כמו שקילל יהושע. עכשיו, הם מסבירים כאן, רש"י גם מסביר את זה על המקום, שבעצם חיאל, הוא בנה מקום אחר, כאילו, הוא בנה את המקום, את איזשהו מקום אחר, וקרא לזה יריחו, ואז הוא מת על זה, וזו הסיבה שהם מביאים את זה כאילו כדוגמה, שמוכיח את ההרחבה של הגמרא, אוקיי? עכשיו, זה לא מובא בהלכות. כל העניין הזה של לבנות יריחו, לקרוא שם ביריחו, זה לא מובא בהלכות, וזה לא מובא ברמב״ם. אז יש הרב חיים ברלין, שהוא היה הבן של הנציב, ואז הוא כתב מאמר בתוך ספר שערי תורה, לא מצאתי את זה בעברית, אז אני מצטט פה באנגלית. הוא אומר, למה הרמב״ם, שהוא היה מסנן ב-13 מסננות דרך כל התורה, לא הזניח אפילו הלכה אחת מהתורה בכתב, מהתורה שבעל פה, מכל מה שמופיע בגמרות וברייתות, אז למה הוא לא מזכיר את העניין של יריחו? אז הוא מתרץ ככה, הוא אומר, במקרה שהעיר כבר נבנה, כמו שהכנענים עשו, אין איסור לגור שם ולבנות שם, וכך הרמב״ם לא כלל את ההלכה. אז הוא אומר, ברגע שמישהו כבר בנה את זה, אז הם עברו על זה ואתה יכול לגור שם, אתה יכול אפילו לבנות בית שם, זה כאילו עברת על זה. אז העיר נבנה ואז אין הלכה לא לבנות. כן, אבל מה? אוקיי, כן, זה אסור, אבל מה?
זה כבר היה בנוי בזמן הרמב״ם.
כן. אז הוא אומר, ברגע שזה היה... לא, מה שהוא אומר, שברגע שמישהו בנה את זה באיסור, אז כבר הקללה עברה...
גם אם אתה בונה עוד עיר שקוראים לריחו?
כן, אוקיי, לא, זה השני. אז עכשיו בשני הוא אומר, לגבי חיאל, הוא נענש על בניית עיר אחרת, על שם יריחו, ואיסור זה עדיין תקף, למרות שהרמב״ם לא הזכירו. אז הוא אומר, אין לי סיבה למה הוא לא הזכיר את זה, ועדיין אסור לבנות עיר אחרת ולקרוא לזה יריחו. יש כל מיני תירוצים אחרים, זה פלפולים ענקיים, זה לאין סוף, אבל זה בגדול אלו ההלכות. לגבי יריחו היום, אז הם אומרים שבעצם איפה שבנוי יריחו היום זה כאילו הפרברים של יריחו העתיקה, וזה לא היה נכלל בכלל בתוך הכללה, ואז מותר לבנות שם ומותר לגור שם, לעומת בארצות הברית שבמקום שנקרא יריחו, אוקיי? אבל שוב פעם, בואו נחזור לשאלה הפילוסופית, כאילו למה? למה הכללה הזאת? למה שאסור לבנות את זה? אז יש הרבה פילוסופים שנגעו בזה, אבל הרמב״ם, אם תהפכו את הדף, אז הרמב״ם מסביר במורה נבוכים, החרים יהושע, מי שיבנה יריחו לעולם, להיות המופת ההוא קיים עומד. כי כל מי שיראה החומה היא ששקועה בארץ, יתבאר לו שאין זה תכונת בניין שנהרס, אבל נשקע במופת. אז בעצם מה שהוא אומר כאן, קרה פה נס, ואם אנחנו יכולים לראות את השרידים של הנס, אנחנו נבין שבאמת זה יד השם, וזה לא סתם דבר טבעי, ומזה אנחנו יכולים גם לבנות את האמונה. ברגע שאתה רואה עובדות בשטח, אז זה עוזר לאמונה, כן? אז הרמב״ם אומר, הסיבה שיהושע נקט בכללה כל כך מחמירה, זה בגלל שהוא בעצמו, בעיניים שלו, ראה נס נפלא, שזה פשוט מדהים, ויש שרידים לזה. אנשים יכולים לבוא ולראות את זה ולהאמין. אז הוא אומר שערור מי שמחסה את העובדות האלו, כן? אז עכשיו זה גם מסביר שאם כבר מישהו עשה, אז עבר את הכללה. אוקיי, אז עכשיו הגמרא מביאה את זה. קודם כל יש משנה שאומרת שאם רואים איזשהו מקום שקרה נס, אז צריך להודות לקדוש ברוך הוא. ואז הגמרא מביאה רשימה של מקומות שקרו ניסים, וכתוב פה הרואה מעברות הים, זאת אומרת איפה שעברנו את קריאת ים סוף. ואז הגמרא ממשיכה בכל מיני דברים, בסוף איפה שזה מקווקו, אז כתוב, וחומת יריחו שנבלעה במקומה, על כולן צריך שייתן ההודעה ושבח לפני המקום. ואז עכשיו אנחנו לומדים שבאמת צריך לתת שבח לקדוש ברוך הוא כשרואים את הניסים שלו. וזה מובא באמת בתור הלכה, כתוב פה בשולחן ערוך, שהוא מביא בדיוק את הגמרא, ואז הוא אומר שאנחנו צריכים, איפה שזה, השורה השני מלמטה, כתוב, וחומת יריחו מברך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. זאת אומרת, אנחנו אומרים בשם ומלכות ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. אז יפה, אנחנו יכולים ללכת ליריחו ולראות את זה ולהגיד את הברכה, משהו מדהים, נכון? אבל המשנה ברורה אומר לא בדיוק. אז הוא אומר ככה, הוא מצטט את המגן אברהם, והוא אומר, כתב המגן אברהם, לכאורה משמע דווקא הנחק וכדומה שניכר הנס מתוך המקום, אבל בלב הכי כגון בבואו סמוך לישראלים שקרה שם נס בית מלחמת סנחריב שיצא מלאך השם והמית את כל המחנה, אין מברכין על כגון זה שעשה ניסים שאין הנס ניכר מתוך המקום. אז הוא אומר, אם אתה בא סתם למקום ואתה לא רואה באמת שרידי הנס, אז אתה לא יכול להגיד את זה, כן? אבל הארוך השולחן אומר לא ככה, ואז הוא אומר איפה שזה מודגש בארוך השולחן, כמו כתוב, וחומת יריחו שנפלה תחתיה, כלומר המקום של החומה. אז הוא אומר, לא, אתה צריך פשוט להגיע לשם, ואתה במקום אתה יכול להגיד את הברכה, להודות להשם שהוא עשה לאבותינו נס במקום הזה. עכשיו, מה שאני עכשיו רציתי לראות, האם באמת אנחנו יודעים את המקום, האם באמת השרידים עדיין נמצאים או לא נמצאים, אז זה הקטע של הארכיאולוגיה, שזה די מעניין כל העניין הזה. זה התחיל, אני עובר על איזשהו מאמר שקראתי בתוך Biblical Archaeology Review, שזה הדבר שנוי במחלוקת, אבל אני אביא לכם את כל הצדדים. עכשיו, בהתחלה, ב-1867 ו-8, אז היה ארכיאולוג בריטי, שהוא הגיע לכאן והוא עשה סקר על כל המקומות, כל מיני מקומות, והוא חפר קצת ביריחו, והוא אמר, הוא פשוט אמר, כאן יש תל, כאן יש משהו שזה לא סתם אפר, אלא מתחת כאן יש משהו, ובזה הוא עזב. כן? אבל הוא כבר קבע את המקום. אחרי זה, ב-1907 עד 9, אז היו גרמנים ארכיאולוגים, והם חפרו יותר ומצאו שרידים, וקבעו שהשרידים הם מ-1550 לפני הספירה. שזה קצת לפני מתי שאנחנו אומרים שיהושע היה כאן. כן? אבל בסדר, העיר הוא העיר העתיקה. העתיקה שבעולם, הם מצאו שרידים שהם קובעים שהם מ-8,000 לפני הספירה. אז העיר מאוד עתיקה ויש ריבוביה של כל מיני דברים, אבל הם קבעו שהעיר מלמטה זה מ-1550 לפני הספירה. אחרי זה ב-1930, אז היה עוד ארכיאולוג בריטי בשם גרסטנג, ואז הוא מצא כל מיני דברים מדהימים. אחד הדברים שהוא מצא, כתוב פה, the walls fell outward so completely that the attackers would be able to clamber up and over the ruins into the city. אז הוא אומר, הדבר הראשון מדהים, הוא ראה שנפלו החומות של העיר ונפלו החוצה, שזה דבר לא טבעי. בדרך כלל כשאנשים באים על עיר, אז הם דוחפים אותם פנימה. אז פה הוא רואה אותם נופלים החוצה. ואז מתועד כאן שהוא חתם על הידיעה הזאת, והוא הביא עוד שני עדים לחתום, שהוא אומר שזה אמת, שזה נפלו החוצה. שזה כל כך שונה מהרגיל שהוא רוצה שאנשים יבינו את זה. ואז הוא אומר, איפה שזה מקווקו, the walls fell, shaken apparently by earthquake, and the city was destroyed by fire. אז הוא גם מראה שהיה הכל נשרף, ואז הוא קבע שזה היה בערך 1400. אז 1400 זה יותר קרוב ממתי אנחנו אומרים שיהושע היה, על אף שלפי סדר העולם של היהודים אנחנו אומרים שזה ב-1200. אבל עדיין, בערך זאת התקופה. עכשיו, הוא מקשר את זה במפורש עם יהושע. The link with יהושע and the Israelites is only circumstantial, but it seems to be solid and without a flaw. אז הוא ראה את זה כבר כמקום יריחו של יהושע, וקבע שזה קרוב לתאריך הזה. עכשיו, אם אתם תהפכו את הדף לדף האחרון, דף שלישי, אז ב-1952 ועד 58, אז קטלין קניון, שהיא עוד ארכיאולוגית בריטית, אז היא קבעה בחזרה שזה 1550, ועליו שהיא גם מסכימה שהיה שריפה והיה החומות נפלו החוצה וכל מיני דברים אחרים, אבל היא דחפה את התאריך אחורה ואמרה שיהושע בא לחורבן ולא עשה כלום. אוקיי? ואז ב-1990, והוא חזר על זה ב-2008, זה עוד ארכיאולוג בשם בריאן ווד שבא מארצות הברית, והוא חפר על כל, לא חפר באדמה דווקא, אלא על כל הממצאים שפורסמו על ידי קטלין קניון, שהם פורסמו אחרי שהיא מתה בכלל. ואז הוא אמר שהיא קבעה את התאריך שלה על ידי מה שלא היה שם. הוא אמר שבעצם היא קבעה את התאריך לפי שלא, כפי שלא היה איזה מין ממצאים של כלי חרס שהיו אמורים להיות מייצגים את התקופה של מה שהם קוראים הסוף תקופת הברונזה, שזה פחות או יותר תקופת יהושע. אז עכשיו האיש הזה אומר, אבל הדברים האלו שהיא חיפשה הם די יקרים, והם העידו שכבר האנשים איפה שהם חפרו הם היו עניים, אז ברור שהם לא היו שם. אז הוא חיפש יותר בכל הממצאים של הכלי חרס ומצא, וזה התמונות האלו בצד, כל אלו הוא אומר הם הכלי חרס של סוף תקופת הברונזה, זאת אומרת התקופה של יהושע. אז הוא אומר זה ממצא אחד. עוד דבר שהוא מצא, זה איפה שאתם רואים את, הם קוראים לזה סקרבס, זה דברים, הם איזה מין חותמות וסמלים של הפארואים. ואם אתם מסתכלים על התאריכים של הפארואים פה, זה נע בין נגיד 1349 עד 1504. אז כבר זה, שוב פעם, זה מתכנס לסוף תקופת הברונזה, התקופה של יהושע, פחות או יותר. עכשיו, הם גם עשו carbon dating, איך אומרים את זה? לתאריך לפי...
פחמן, לפי פחמן.
כן, פחמן. אז הם אומרים שתראה, לפי הממצאים הם מצאו כל מיני דברים מ-1690 עד 1347. אז זה שוב פעם, זה לא את התקופה, אבל... אני מביא את הציטוט של יגאל ידין על יריחו, מצאתי מאמר שלו על יריחו, הוא מדבר על כל הממצאים, ולגבי המחלוקת של התאריכים, אז הוא אומר פה, על הקביעה האבסולוטית של התאריכים השונים, כי הארכיאולוגיה לא הגיעה עדיין לשלב שתוכל לומר, כמו חוקרי המקרא, שמאורע מסוים קרה בשנה מסוימת, דומני איפה שאין להטיל ספק רב בכך כי הרס חד פעמי זה הוא מעשיהם של שבטי ישראל. אז הוא מדבר על הממצאים שמצאו שם. אז אם אנחנו נסתכל על הממצאים, זה הקטע האחרון של הדף, אז קודם כל אנחנו קראנו שביום והיא ביום השביעי וישכימו וכעלות השחר ויסובו את העיר וכולי, יהושע כבש את יריחו בשבע ימים. אז זה די מהר לעשות מצור על עיר. בתקופות הקדומות, אז מה הם עשו? אם הם מגיעים לאיזשהו עיר חומה, אז הם פשוט מחכים שם, עושים מצור עד שהאנשים ימותו מרעב. אבל פה יש ממצאים שהיה להם הרבה אוכל, המון אוכל, הכי הרבה שמצאו בשום מקום. תראו מה שהם מתארים פה, איפה שזה מקווקק כתוב, Kenyon discovered 6 bushels of grain in one season, סימן קריאה. This is unique in the annals of Palestinian archaeology. Perhaps a jar or two might be found, but to find such an extensive amount of grain is exceptional. אז הם מצאו המון המון אוכל, כן? ואז זה בעצם מעיד על העניין שנכנסו מהר מאוד, וזה לא סתם מצור רגיל. אז אחרי זה כתוב והעיר שרפו באש, ואז קניון בעצמה כותבת the destruction was complete, walls and floors were blackened or reddened by fire, and every room was filled with fallen bricks, timbers and household utensils. In most rooms the fallen debris was heavily burnt, but the collapse of the walls of the eastern rooms seems to have taken place before they were affected by fire. אז היא אומרת כן, שקודם כל החומות נפלו ואחרי זה השריפה פרצה. בדיוק כמו שאנחנו אומרים, כן? שזה השריפה, יהושע לא שרף את העיר סתם לכבוש אותו, הוא שרף את זה בגלל שזה עיר נידחת. הוא רוצה למחוק את זה מההיסטוריה, חוץ מהעדות, כן? עכשיו, זה עוד דבר שמתאים לכל הסיפור. והדבר האחרון, ותיפול החומה תחתיה ויעל העם העירה. אז פעמיים זה כתוב שהבני ישראל עלו, לא רק שהחומות נפלו, אלא הם עלו. אז איך הם עלו? כן, יש תמונות שלפעמים רואים שכאילו כל החומות זה היה על שטח שטוח והחומות נפלו ונכנסים. אבל אם אתם תסתכלו פה, איך שהם מתארים את זה, הם, האנשי יריחו, הם בנו איזשהו חומה כזאת על חומה. אז זאת אומרת, הם היו צריכים לעלות. וכשהחומה נפלה, אז זה נתן להם איזשהו כבש להיכנס בו. ואז זה בדיוק מה איך שאנחנו קוראים, שהם עלו לתוך העיר על, על החומות שנפלו תחתיה. כן? אז אני מסיים במה שמרגלי יהושע אמרו ליהושע, לעומת המרגלים בפרשת השבוע שאמרו אנחנו לא יכולים, הם גדולים מדי וזה קשה מדי. אז המרגלים אמרו ויאמרו אל יהושע כי נתן השם בידינו את כל הארץ וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. בעצם ההבדל הוא רק התפיסה. אנחנו חייבים להבין שבאנו לכאן לאיזשהו מטרה, וזה לא סתם מטרה, זה מטרה להשלים את הבריאה, את הבריאה של העולם שנברא בשבע ימים, להציג לכל העולם שיש בורא עולם, ושיש מטרה להביא שלום לכל העולם, וזה הסיבה שנכנסנו. ואם אנחנו יכולים לזכור את זה, אז אנחנו יכולים לכבוש כל ארץ, וכל הארץ בעצם בידינו, רק אנחנו צריכים להבין ולהאמין. תודה לכם.
מברכים.